שלום וברכה, שבת פרשת וישב. בפרשתנו מופיע הסיפור על יהודה ותמר, אחרי שיהודה מונע מתמר להינשא עם שלה, היא מתחפשת, הוא בא אליה בדרך, ואז מגלה יהודה שתמר בהיריון. וכך זה מתואר בפסוקים, ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרע לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. מהפסוק הזה למדה הגמרא במסכת נידה, בדף ח עמוד ב'. המשנה שם מדברת על נשים שהן מסולקות דמים. יש נשים מסוימות שהן לא רואות את הראייה החודשית הרגילה של נשים, שאחת מהן זו מעוברת. והגמרא שם שואלת, ממתי אישה נחשבת מעוברת? אומרת הגמרא, מעוברת משהיוודה עוברה. וכמה ערת העובר? סומכוס אומר משום רבי מאיר, שלושה חודשים. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, ויהי כי משלוש חודשים וגומר. כך נאמר בגמרא, הגמרא אחרי זה אומרת, זה לא רק זכר לדבר, אלא זה ראיה מעליית על הדבר, וממשיכה מעט את הדיון סביב הגמרא הזאת. בכל אופן, ככה אנחנו לומדים מפה. מהפסוק הזה, ואי כי משלוש חודשים, לומדים שאישה נחשבת מעוברת שלושה חודשים. מדוע? כי רק אחרי שלושה חודשים, נאמר ליהודה שתמר בהיריון, וככה הוא ידע שהיא זינתה. זה היה הסימן שלו. עכשיו, הדין הזה של מעוברת הוא דין נורא מעניין. לכאורה, בפשטות הפסוקים, נשמע ששלושה חודשים זה הגיל של ידיעת ההיריון, מכיוון שבגיל הזה היו ניכרים הסימנים החיצוניים של ההיריון. היום יש כל מיני בדיקות שאפשר לעשות בשביל לגלות את ההיריון בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אבל פעם, כשהנמצאים הרפואיים לא היו כל כך מתקדמים, הדרך היחידה לגלות ההיריון הייתה לראות את הסימנים הפיזיים של ההיריון, את גדילת הבטן של האישה וכדומה, וכנראה שהסימנים האלה מופיעים שלושה חודשים. אבל בשו"ת שבט הלוי, בסימן, חלק ג' סימן קי"ד, הסביר שבט הלוי שאת הדין הזה של הכרת העובר אחרי שלושה חודשים, אפשר להבין בשלוש דרכים. דרך אחת, היא כמו שאמרנו, שבעצם יש פה ראייה. יש פה הוכחה שהאישה בהיריון, ואת ההוכחה הזאת מקבלים אחרי שלושה חודשים, כי זה ה... כלים שבהם היו יכולים לעזר פעם בשביל לברר מתי ההיריון מתחיל. הסבר שני שאפשר להעלות הוא שאחרי שלושה חודשים יש גם שלב שונה בהיריון. הגמרא במסכת נידה שם בדף ח' משתמשת במושג איבריה כבדים, שהמעוברת סולקת דמים מפני שראשה ואיבריה כבדים עליה. ויכול להיות שזה מתאר שלב מסוים בהיריון שקורה אחרי שלושה חודשים. אפשרות שלישית, שבאמת ג' חודשים זה רק שלב של הכרת העובר. אבל גם היום אישה נחשבת מעוברת רק אחרי שלושה חודשים, מכיוון שחכמים לא חילקו. לא חילקו בין הדרכים שיש היום להכיר את העובר לבין הדרכים שהיה פעם להכיר את העובר, ולכן הדרכים שהיו פעם נשארו גם היום. הנפקמינה לשלושת ההבנות האלה היא מה הדין היום. האם היום, כאשר יש לנו כל מיני אמצעים לברר האם אישה מעוברת או לא, גם בשלבים מוקדמים יותר, עדיין נשאר הדין שמעוברת מוגדרת רק משלושה חודשים ואילך. או שמהיום אפשר להחשיב אישה כמעוברת גם בשלבים מוקדמים יותר. לשאלה מתי אישה נחשבת מעוברת יש הרבה נפקמינות הלכתיות. אנחנו נתעסק בשיעור בעזרת השם בשלוש נפקמינות, את השלישית אולי אפשר להרחיב קצת יותר. הנפקמינה הראשונה תהיה מדיני נידה, דיני וסתות. אישה שהיא מעוברת היא נחשבת כמסולקת דמים, ולכן היא לא צריכה לחשוש לווסתות שהיו לה לפני. הדין השני הוא דין של הבחנה. ישנו דין במשנה ובגמרא ביבמות, שאישה שהתגרשה או נפרדה מבעלה או כל מיני מצבים שונים, צריכה להמתין שלושה חודשים לפני שמותר לה להינשא בשני. והטעם של הדין הזה הוא שצריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני. יש הריונות שהם קצרים, שהם שבעה חודשים, יש הריונות שהם ארוכים, שהם תשעה חודשים, ולכן אם יוולד תינוק אחרי 7 חודשים אחרי החתונה עם הבעל השני, לא יהיה ברור האם הוא שייך לבעל הראשון או לבעל השני. לכן צריך רווח של 90 יום בין נישואים לנישואים, ואנחנו נדבר על הדין הזה גם בהמשך. והנפקמינה השלישית היא כל ענייני פיקוח נפש, שהם מתחלקים להרבה. ידוע שמותר לחלל שבת בשביל אישה מעוברת במצבים של פיקוח נפש. ידוע שמותר לתת לאישה מעוברת מאכלות אסורות, כי יש חשש שמא אישה שנתאבתה והריחה רעשו ומאוד רוצה לאכול אותו, אז יש חשש שמא היא תפיל, יש סכנה לעובר. יש דין של צומות, האם מעוברות צריכות לצום או לא צריכות לצום. כל הדברים האלה קשורים איכשהו לענייני סכנה ופיקוח נפש, ולכן נכניס אותם בקטע אחת. אז בעצם נדבר על שלושת הנפקמינות האלה, כשבעצם הנושא של השיעור שלנו הוא כיצד להגדיר מעוברת, והאם ההגדרה של 3 חודשים שמופיעה בגמרא במסכת נידה היא רלוונטית קודם כל לכל המקרים. שהרי כשיש לנו הגדרה לעניין מסוים, אם לעניין נידה יש לנו הגדרה של 3 חודשים, לא בטוח שזו גם ההגדרה של מעוברת לעניין היתר אכילה בצום או היתר חילול שבת וכדומה. ושאלה שנייה, האם ההגדרה הזאת משתנה בעקבות שינוי הזמנים? שהרי היום יש לנו אמצעים יותר משוכללים לזהות את ההיריון של האישה, ואולי לפי זה הדינים ישתנו. אז נתחיל מדיני וסתות בנידה. אז כמו שאמרנו, המשנה במסכת נידה אומרת שיש 3 נשים שהן מסולקות דמים, אחת מהן זאת המעוברת, ולכן מעוברת לא צריכה לחשוש לבסתות שיהיו לה לפני כן. וראינו שהגמרא אומרת שמעוברת היא משיוודה עוברה והכרת העובר זה 3 חודשים, על בסיס הפסוקים אצלנו. כמו שפתחנו בהתחלה, את הדין הזה של 3 חודשים אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שמדובר פה על ראיה, על הוכחה שהאישה מעוברת. איך יודעים שהאישה מעוברת? כי רואים את הבטן שלה מתנפחת, רואים תנועות של העובר, וזה קורה אחרי 3 חודשים, פחות או יותר. אבל ואם כן, לכאורה הדין הזה נכון מעוברת במקום, שהרי במקומות אחרים אנחנו לא בטוחים שהאישה מעוברת לפני 3 חודשים, וזה יהיה נכון בכל הדינים השונים. ונפקמין השנייה של ההבנה הזאת, אם מבינים באמת שכל הדין של 3 חודשים הוא רק להוכיח שהאישה מעוברת, לכאורה הדין היום יכול להשתנות, כיוון שיש לנו הוכחות ודאיות שהאישה מעוברת גם לפני 3 חודשים, לפני שההיריון הוא בין 3 חודשים. ובשאלה הזאת בעצם נחלקו האחרונים. הדיון שלנו מתחיל, קודם כל השולחן ערוך פוסק בסימן קוף פייטט, שמעוברת משהוכר וברא. זה הדין של מעוברת, הוא לא כותב 3 חודשים, אבל הבנה פשוטה היא שהוכר וברא, הכוונה שהם מכירים את העובר, רואים אותו מבחוץ, שזה אחרי 3 חודשים. זה גם לשון הגמרא הוא לא ככה, וזה חשוב לדייק. לשון הגמרא במסכת נידה הוא מי שיוודה וברא. יוודה זה לשון ידיעה. אני יודע שיש לה עובר בבטן. אני יכול לדעת שיש לאישה עובר בבטן גם אם הוא לא ניכר מבחוץ. יש הבדל בין הכרת העובר לבין מי שיוודה העובר. זה יכול להיות שזה ישנה לנו בהמשך הדרך. בשו"ת שבות יעקב נשאל רבי יעקב ריישר בסימן, בחלק א' בסימן עין א', על אישה אחת שהיא הפילה. והיה ספק האם הנפל הזה שהיא הפילה הוא כבר בין 40 יום. ממילא היא נחשבת כיולדת ויהיה לה את כל דיני יולדת של נידה. או שמה הוא פחות מבין 40 יום וזה נחשב כמו נפל ויהיה דינים של הפלה שהם דינים שונים. יש נפקמין על אדם תואר ועוד כל מיני דינים שלא נתעכב עליהם כרגע. זאת השאלה שהוא נשאל. עכשיו האישה הזו לפני היה לה ראייה של דם פחות מ-40 יום לפני ההפלה. ונשאל רב יעקב ריישר, האם הראייה הזאת של אדם זה הוכחה שהאישה לא הייתה בהיריון בשלב הזה? שהרי המשנה בנידה אומרת לנו שמעוברת היא מסולקת דמים. ההנחה היא שאישה מעוברת לא רואה בכלל, ולכן לכאורה אם היא ראתה, זה אומר שהיא לא מעוברת. ממילא הדבר הזה שנולד הוא לא ולד אלא נפל, מכיוון שהוא בן פחות מ-40 יום. אז רבי יעקב ריישר עונה שם שאין לנו ודאות שהאישה מעוברת עד שהיא הגיעה לשליש ימיה שהוכר וברא. רק אז אנחנו יודעים בוודאי שהיא מעוברת ומסולקת דמי. אבל אם האישה הפילה לפנינו, אז אנחנו יודעים שהיא מעוברת גם בפחות מ-40 יום. וטוען רבי יעקב ריישר שראיית אדם היא לא הוכחה שאישה אינה מעוברת. מכיוון יכול להיות שגם בתחילת ההיריון אישה רואה אדם. ככה סובר רבי יעקב ריישר, מפורש בדבריו של השבות יעקב, שבעצם מטרת הדין הזה של שלושה חודשים של עוקר וברא זה רק להוכיח שהאישה מעוברת. ממילא אם יש לנו אחרת שהאישה מעוברת, כמו לידה, אז ברור שאנחנו מסתפקים בהוכחה הזאת. רבי עקיבא איגר, עכשיו עוד נקודה חשובה בשבות יעקב, לא, נמשיך, נגיע אליה אחרי זה. רבי עקיבא איגר, בסימן שחת, חולק על השבות יעקב, והוא מבין אחרת את כל הדין שעיקר הוא ברא. לעניות דעתי נראה, לעד סילוק דמים הוא רק משעוקר הוא ברא. סילוק דמים זה רק שעוקר הוא ברא. ואף דעננו רואות בשדידן דמייג שנתברו מסולקות דמים. נשתנו התוואים, כך אומר רבי עקיבא איגר. דהיינו, לפי רבי עקיבא איגר, ועל כך מתבסס גם השבות יעקב, אישה במציאות לא מסולקת דמים עד שיעברו שלושה חודשים. כך הייתה המציאות. למה? מכיוון שאחרי שלושה חודשים יש שלב נוסף בהיריון, ראשה ואיבריה כבדים עליה. ההיריון מתחיל להשפיע על האישה מבחינה פיזיולוגית, וזה שראשה ואיבריה כבדים עליה זה איזשהו דבר פיזיולוגי שהוא גם גורם לסילוק הדמים. ממשנה זה אישה היא לא מסולקת דמים. ולכן הסיבה שאישה צריכה לחשוש לבסתות לפני שלושה חודשים היא לא מכיוון שאנחנו לא יודעים שהאישה בהיריון. גם אם נדע בוודאות שהאישה בהיריון בשלושת החודשים הראשונים, עדיין יש חשש שמא היא תראה דם. אומר רבי איגר, הרי הנשים שלנו לא רואות כבר מתחילת ההיריון, לכך התשובה שלו זה שנשתנו התוואים. והיום באמת נשים, בזמנו של רבי עקיבא איגר, נשים לא היו רואות כבר מתחילת ההיריון. החתם סופר גם כן, הולך בכיוון הזה והוא כותב לא אוהב בסברה זו לחוד עד שיצטרף לזה גם כבידת ראשה ואיבריה הבא לאחר הכרת העובר ועד אז לא סמכינה לחזקה זו עד אחר ג' חודשים שיצרפו שניהם סילוק דמים שמחמת ולד ושמחמת ראשה והכבדים ובצירוף הטעמים נעשה חזקה גמורה דאורייתא. אומר החתם סופר זה ביורדיה בסימן קוף סמכתת בחלק ב' ש... הדין של מסולק דמים לא קיים עד אחרי שלושה חודשים. למה? כי אז מצטרפים שתי החזקות. החזק שאישה מעוברת לא רואה, והעובדה המציאותית שראשה ואיבריה הכבדים עליה. החזקה שאישה לא רואה מתחילת הגיונה, כנראה שהיא לא חזקה גמורה. חתם סופר לא מבין כמו רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר אומר שנשתנו הדברים. פעם נשים לא היו רואות בתחילת ההיריון, והיום הן לא רואות. חתם סופר אומר שגם פעם נשים לא ראו בתחילת ההיריון, אבל זו לא הייתה חזקה מספיק חזקה. כן, החזקה שם לא הייתה מספיק ברורה וודאית, ולכן צריך לצרף אליה את הדין של ראשה ואיבריה הכבדים עליה, בשביל שהאישה תהיה מסולקת דמים בוודאות. מי שחולק על שתיהן זה היגות משה, פעמיים גם בחלק ג' בסימן נ' ב', גם בחלק ד' בסימן י' ז', שניהם כמובן מיורדיה, כותב היגות משה מסברה סברה דליבי, והוא מכריח את זה גם מכמה מתשובות האחרונים, שברגע שיודעים שהאישה מעוברת, היא נחשבת כמסולקת דמים. וכל הדין של הוכר וברא שמופיע בגמרא, היה שייך רק בזמנים עבר, שבהם באמת לא היה אפשר לדעת שהאישה מעוברת. אבל בימינו שברור שהאישה מעוברת, ויודעים את זה גם לפני שהוולד בן שלושה חודשים, לא צריך מהרגע שברור שהאישה מעוברת, מהדין, לא צריך לחשוש לבסתות הקודמות של האישה. חשוב לציין שבשתי המקומות האלה מסיים רבי עקיבא מסיים היגות מוישה את תשובתו בכך שהוא ראה בשו"ת רבי עקיבא איגר בסימן קכ"ח שרבי עקיבא איגר מחמיר בזה ולכן הוא כותב שגם הוא סומך על זה והוא לא יכול לפסוק כנגד רבי עקיבא איגר. אבל בשתי המקומות האלה עקרונית סובר היגות מוישה ש גם לפני שלושה חודשים האישה היא מסולקת דמים ואפשר להסתמך על זה ולא לסמוך על הווסתות הקודמים. ממילא ראינו כאן שתי גישות שונות בנוגע לדין הזה של ואי כי משלוש חודשים של הכרת העובר אחרי שלושה חודשים. לפי היגות מוישה זה רק דין שלו. אנחנו צריכים לברר שהאישה מעוברת. מה שגורם לסילוק הדמים הוא עצם העובדה שהאישה מעוברת. אבל לפי החתם סופר והיגות משה, מה שגורם לסילוק הדמים הוא צירוף של שני הדברים, של ראשה ואיבריה כבדים עליה ושל האישה מעוברת. ללא שני הדברים האלה אין סילוק דמים, ממילא לפי איגרות משה, הדין הזה של הגדרת האישה כמעוברת, אפשר ללמוד ממנו גם למקומות אחרים, והוא ישתנה בימינו. לעומת זאת, לפי החתם סופר ורבי עקיבא איגר, הדין הזה הוא דין מיוחד בדיני נידה, שהרי רק שם השאלה האם דמים מסולקים או לא. במקומות אחרים יכול להיות שהגדרת מעוברת תהיה שונה. אז הדין השני שנרצה לדון בו, זה הדין של הבחנה. המשנה במסכת יבמות, בגמרא זה מופיע בדף א' עמוד א', אומרת שהיבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים, וכן כל שאר אנשים לא יתארסו ולא ינסו עד שיהיו להן שלושה חודשים. אחד בתולות ואחד בעולות, אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות. במשנה כתוב שלושה חודשים. הירושלמי על המשנה הזאת, או פה מופיע הדין של הבחנה, בעצם בדין של הבחנה רק נאמר באופן כללי, יש שני טעמים שמביאה הגמרא בדף מבית עמוד א', אמר רב נחמן אמר שמואל, משום דקאמר קרא להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך להבחין בין זרו של ראשון וזרו של שני. יש דין שהוא דין מהתורה, כך מבין רב נחמן בשם שמואל, שצריך להבחין בין הזרע של הראשון לזרע של השני. רוב הראשונים מבינים שבכל זאת דין הזה של הבחנה, טוב, זה מחלוקת באחרונים, האם דין דאורייתא או דין דרבנן, בראשונים ובאחרונים, לא ניכנס למחלוקת הזו כרגע. הטעם השני שמביאה הגמרא זה בשם רב, הגזרה שמא יישא אחותו מאביו, אם לא יהיה ברור של מי הזרע, אז יש חשש שמא אנשים יתבלבלו ויבואו לעבור על איסור עריות. פה כבר מדבר על גזרה, זה לכאורה לא דין דאורייתא, אלא רק דין דרבנן, זה שני הטעמים לדין הבחנה. הירושלמי, כאשר הוא מדבר על המקור של שיעור ההבחנה, המשנה אמרה ששיעור ההבחנה הוא שלושה חודשים, בירושלמי המקור לזה הוא מהפסוק של פרשת השבוע, סומכוס אומר משום רבי מאיר עד שלושה חודשים, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר ויהי כי משלוש חודשים. בדיני ההבחנה לכאורה אין שייכות לדין הזה של ראשה, לדין הזה של ראשה ואיבריה כבדים עליה. זה לא דבר שמשנה לנו, שראשה ואיבריה כבדים עליה. מה שמשנה לנו רק לדעת האם האישה מעוברת או לא מעוברת. ומכאן לכאורה יש ראיה גדולה שהדין הזה הוא באמת דין של ברור, שכל מטרת או כל המקור הזה של שלושה חודשים הוא רק לברר האם האישה מעוברת או לא. לכאורה היה אפשר להסביר את הצורך בשלושה חודשים גם בצורה אחרת. שהרי החשש שהגמרא מעלה שם הוא שמא יוולד ולד מהבעל השני אחרי שבעה חודשים, ולא יהיה ברור של מי הוולד הזה. האם הוא של הבעל הראשון, אבל הוא נולד בסוף החודש התשיעי, או שהוא של הבעל השני, והוא נולד בתחילת החודש השביעי. ההפרש בין החודש השביעי לחודש התשיעי הוא שלושה חודשים, שמיני ותשיעי, בין תחילת החודש השביעי לסוף החודש התשיעי. ממילא, אם לוקחים רווח של 90 יום, לכאורה יש הפסק של מספיק ימים, ככה שגם אם הוולד נולד בתחילת החודש השביעי, ברור שהוא של הבעל השני. ואז בעצם מטרת השלושים זה לא לברר שהאישה לא מעוברת, כן, שיראו אחרי שלושה חודשים שהיא לא מעוברת, אלא ליצור באופן אקטיבי הבחנה, שלא יהיה שום אפשרות שוולד של הבעל הראשון נחשוב בטעות שהוא שייך לבעל השני. אם מבינים ככה את הצורך ב-90 יום של דין הבחנה, אז אין שום שייכות לכל הדיון שלנו, אבל הירושלמי בוודאי לא מבין ככה, אשר הוא מביא כמקור את הגמרא שלנו, שאחרי שלושה חודשים רואים את העובר, גמרא במסכת נידה שמתבססת על הפסוק שלנו. גם המאירי במסכת יבמות לא הבין ככה. המאירי שם מציע כל מיני דרכים אחרות לברר האם האישה מותרת, האם האישה מעוברת או לא. ההצעה שלו זה שלא יחכו שלושה חודשים, אלא חודש או פחות מחודש, ואחרי שלושה חודשים יראו האם האישה מעוברת או לא. אם רואים אחרי שלושה חודשים שהאישה מעוברת, כנראה שהיא מעוברת לראשון. אם רואים את זה רק אחרי ארבעה חודשים מהגירושים של הראשון, שלושה חודשים אחרי הנישואים של השני, אז ברור שהאישה מעוברת מהשני, הרי רק עכשיו רואים שהיא מעוברת. חשוב לציין, ככה נגיד את זה בדרך אגב, שיש מחלוקת האם אחרי שלושה חודשים רואים באופן אוטומטי, זה נראה כלפי חוץ שהאישה מעוברת, או שעדיין גם שם צריך בדיקה. ערוך לנר במסכת נידה כותב שגם אחרי שלושה חודשים עדיין צריך לבדוק, כן, האם האישה מעוברת או לא. פשוט הבדיקה הזאת אפשר לבצע אותה רק אחרי שלושה חודשים. לפני שלושה חודשים אי אפשר לבצע אותה. על זה גם מתבסס המאירי במסכת יבמות שהבאנו הרגע, אז לכן אמרתי את זה כאן. בכל אופן, אנחנו רואים שגם המאירי במסכת יבמות וגם הירושלמי הבינו שהדין הזה של שלושה חודשים הוא דין של הבחנה, של ידיעה שהאישה מעוברת, ולא דין שנועד בשביל ליצור מרווח שלכל מצב לא יהיה בעיות בהבחנה של הזרע. הגמרא שם, ונשאלה שאלה בפני האחרונים, דנים בזה הרבה, בעיקר בפסקי דין רבניים כאלו ואחרים, האם בימינו שאפשר לבדוק האם האישה מעוברת או לא, האם אפשר להשתמש בבדיקה בשביל להתיר לאישה להינשא במרווח של זמן שהוא פחות משלושה חודשים? אז אם מטרת התקנה הייתה ליצור מציאות כזו ששום, בשום מצב לא ייתכן שוולד של האדם הראשון נחשוב שהוא שייך לבעל השני, לא שייך להקל לכאורה, כי השאלה פה לא האם אנחנו יודעים שהאישה מעוברת או לא, אלא יש פה תקנת חכמים שצריך מצב מסוים. וככה גם לכאורה עולה מהגמרא. הגמרא בהמשך במסכת יבמות בדף מבית עמוד א' אומרת, בדף מבית עמוד ב' סליחה, אומרת שגם אם יבוא אליהו הנביא ויאמר לה דלא יעברה ממשגח בה, גם אם יבוא אליהו הנביא ויאמר שהאישה לא מעוברת, עדיין היא תצטרך להמתין שלושה חודשים. ומביאה לזה הגמרא ראיה שקטנה דלאו ביבורי, ואפילו אחי צריכה להמתין שלושה חודשים. קטנה שהייתה נשואה לאדם הראשון והתגרשה ממנו בעודה קטנה, או שמת בעלה בעודה קטנה, ברור שהיא לא בהיריון, כי יש גיל מסוים שאי אפשר להיות בו בהיריון, ובכל זאת היא צריכה להבחין שלושה חודשים. אז אם תסתכלו בראשונים ובאחרונים, הם באמת חילקו בין הבחנה של אישה שלא יכולה להיות בהיריון, שהיא רק מדי רבנן, לבין הבחנה של אישה שיכולה להיות בהיריון, שהיא מדי אורייתא. בכל אופן, האחרונים נחלקו האם בדיקה מועילה. למה שבדיקה תועיל? לכאורה מפורש בגמרא, שאפילו אם אליהו הנביא בא ואומר שהאישה לא מעוברת, אז לא צריך לחכות את שלושת החודשים האלה. אבל אנחנו רואים שהמאירי לא קיבל את הקביעה, פשט הגמרא, נאמר ככה, פשט הגמרא זה שבאמת מדובר כאן על דין שהוא תקנת חכמים. יש פה מעין לא פלוג, כיוון שחכמים קבעו שצריך שלושה חודשים, וזה המצב, שזה הזמן שלוקח לדעת שאישה רגילה מעוברת, אז גם באישה שברור לי שהיא מעוברת או לא מעוברת מסיבות כאלו ואחרות, או כי בדקתי, או כי הייתה קטנה, בכל אופן השיעור הוא שלושה חודשים, ויש כאן לא פלוג. כך לכאורה עולה מהגמרא. אבל אנחנו רואים במאירי, שהמאירי הציע הצעות לבדיקות אחרות, שמאפשרות לשאת אישה גם בפחות משלושה חודשים. המאירי פשוט אמר שהבדיקות האלה הן לא בדיקות טובות, ומכל מיני סיבות צדדיות אנחנו לא סומכים עליהם. אבל יוצא מדברי המאירי שאם יש בדיקה שאפשר לסמוך עליה באמת, אז מותר לבדוק בה את האישה, והיא פותרת לנו את הצורך הזה בשלושה חודשים. אז נשמע מאירי שאין כאן לא פלוג. ואכן זה מחלוקת באחרונים. רבל יושיב כותב בכמה מקומות אפשר למצוא את זה, שלא סומכים על בדיקת אולטרסאונד או על בדיקות אחרות בשביל להתיר את חודשי הבחנה. מעידך בפסקי דין רבניים, בכל מיני מקרים דחופים כאלו ואחרים, דיינים נוהגים לצרף לכולה את העובדה שהאישה עשתה בדיקת הריון, וברור שהיא לא בהיריון מהבדיקה הזו. טוב, אז אנחנו רואים פה בעצם, בגמרא פה במסכת יבמות, מתגלה לנו אפשרות שלישית, שהדין של שלושה חודשים הוא תקנת חכמים. חכמים תקנו שאישה מעוברת, תחשב מעוברת רק אחרי שלושה חודשים. למה שחכמים ככה יתקנו? אפשר לומר שזה מכיוון שאחרי שלושה חודשים ההיריון הוא ניכר לכל. אחרי שלושה חודשים כולם רואים כבר שהאישה בהיריון, וממילא זה השיעור שבו ברור שהאישה בהיריון, גם אם היא לא עושה שום בדיקה ושום דבר. לכן זה השיעור שקבעו חכמים למעוברת. לפני זה, הדרך לדעת שהאישה בהיריון דורשת לעשות כל מיני בדיקות ובירורים, ולכן חכמים לא הצליחו את הבירורים האלה, וקבעו ששיעור הגדרת הריון יש שיעור שההגדרה וההכרה מגיעה לבד, ולא שצריך לפעול פעולות בשביל להכיר בהיריון. זה לא מסתדר עם הערוך לנר והמאירי שהבאנו לפני כן, שמבינים שגם אחרי שלושה חודשים עדיין צריך לעשות בדיקות בשביל לברר שבאמת האישה בהיריון. טוב, עד עכשיו דיברנו על שיעור שלושה חודשים. בירושלמי יש מחלוקת מה זה שיעור שלושה חודשים. הירושלמי במסכת נידה מביא מחלוקת רבי זעירה, רבי בו בר זוטה, רבי חנינה בשם רבי חיה רובה, אפילו רובו של ראשון ורובו של אחרון והאמצעי שלם. זאת דעת רבי חייא רבא בירושלמי, שמספיק רוב החודש הראשון, רוב החודש השלישי וכל החודש השני. דיינו סך הכל זה יוצא 62 יום, 30 יום של החודש האמצעי ועוד 16 יום מכל אחד משני החודשים שהם רובו של חודש, סך הכל יוצא 62 ימים. וכך גם מפרש רש"י בפירוש החומש. אסי אמר, כך מפורש בירושלמי, 90 יום שלמים. ושמואל אמר, אין ואי בורא אין. אז רבי אסי אומר שצריך 90 ימים, דהיינו שלושה חודשים שלמים, ושמואל עוד מפליג ואומר שצריך אין ואי בורא אין. מחלוקת של רב אסי ושמואל אפשר להסביר בשאלה האם חודש זה דבר שנקבע על פי הירח ביהדות, או שחודש זה דבר שנקבע לפי 30 יום. זה קשור למחלוקת הרמב"ן והרשב"א בנוגע לשאלה האם קיים כזה דבר וסת החודש במסכת נידה, ולא נתעסק במחלוקת הזאת כרגע, למרות שהיא מחלוקת נורא מעניינת מבחינה מחשבתית ואמונית. בכל אופן, שבט הלוי תולה את המחלוקת, יש פה מחלוקת בירושלמי האם צריך 90 ימים או שצריך 3 חודשים. וחודש, חודש יש לנו את הדין של רובו ככולו. השבט הלוי תולה את המחלוקת הזאת בשני ההבנות שהבאנו בדין עוקר וברה. אם עוקר וברה זה דין של ברור, שצריך שהאישה תהיה יראו שהיא עוברה. אז יכול להיות שאפשר להסתפק על דין כזה של רוב. כן, ככה מבין שבט הלוי. יותר נראה לפליגי ביסוד שיעור הכרה. דאף דוודאי משכחת הכרה גם לפני זה, והיא גדלה. למען דאמר, סמך בית יום, אין די בהכרה הזו. מי שאומר שמספיק רובו של ראשון, רובו של אחרון וכל האמצעי, מבין שדין הכרה זה דין בלראות, זה הוכחה, זה ברור שהאישה בהיריון. ואם מדובר על ברור שהאישה בהיריון, יכול להיות שמספיק. כבר החודש השלישי של ההיריון מבחינה הלכתית, כן, של רובו ככולו, יכול להיות שכבר בו רואים את העובר. זה לא שיעור מוחלט, אחרי 90 יום פתאום העובר יוצא, אלא יש יותר מנעד, ולכן אפשר להסתפק גם ברוב רוב וכל החודש האמצעי, שזה מבחינת התורה נחשב כ3 חודשים, אולי זה השיעור המינימלי שבו רואים את העובר, אני לא יודע. בכל אופן, הצד השני של רבי אסי שאומר 90 יום, מסביר שבט הלוי שהוא מכיוון שאנחנו צריכים שראשה ואיבריה יהיו כבדים עליה. אז ככה גם בירושלמי בא לידי ביטוי. נושא שלישי שיש בו נפקמינה לדין מעוברת, זאת השם נאמר את הנושא הזה, ואז נביא עוד אפשרות להבין את הדין של ראשה ואיבריה כבדים עליה, ובזה נסיים. אז הנושא השלישי הוא ההגדרה של מעוברת לגבי דיני פיקוח נפש. בפשטות פיקוח נפש לא תלוי בראשה ואיברי הכבדים, אלא תלוי בשאלה אם האישה מעוברת או לא. ולכן שם הדין של 3 חודשים, אם הוא קיים, יהיה בוודאי רק דין של היכר וברור. באמת נחלק אחרונים, השולחן ערוך פוסק בסימן תף קופנון לגבי צומות, שבדלת צומות, כן, שהם לא 9 באב ויום הכיפורים, מעוברות לא צריכות לצום. לא תקנו על מעוברות את הצום הזה. ויש מחלוקת על איזה מעוברות דובר. החתם סופר בחלק ד' בסימן פ"ב טוען שמדובר רק על עוברות אחרי 3 חודשים, רק בהם שייך הדין של פיקוח נפש. והוא מוכיח את זה, הוא מביא ראיה נורא מעניינת מפרקי אבות. בפרקי אבות כתוב ש10 ניסים היו נעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם זה שאישה לא הפילה מריח בשר הקודש מעולם. ונשאלת השאלה, איך זה הגיוני? אם האישה מריחה את בשר הקודש ורוצה לאכול ממנו, מותר לה לאכול ממנו, מכיוון שזה פיקוח נפש, ואנחנו מתירים אישה לעבור על איסורים בשביל פיקוח נפש, אז מותר לה לאכול קודשים, למרות שהיא ישראלית וטמאה, בשביל פיקוח נפש. משיב, ואם כן, לא הגיוני מצב כזה, שאישה הפילה מריח בשר הקודשים. משיב החתם סופר, שכן הגיוני מצב כזה, כי יכול להיות שאישה מעוברת, אבל עוד לא עברו לה 3 חודשים. וכל ההיתר של מעוברת מצד סכנה, הוא רק אחרי 3 חודשים. בשו"ת יחווה דעת, הרב עובדיה בחלק א' בסימן למדי, הרב עובדיה חולק עליו, מביא סיעת אחרונים, המור וקציעה, רב חיים פלאג'י ועוד ועוד, שסוברים שכבר 40 יום אחרי תחילת ההיריון ניתן להקל האישה באם היא מצטערת. ובשו"ת אור לציון, כן, הרב בן ציון, כותב שאפילו בפחות מ-40 יום, על פי שיטת הרמב"ן, שמותר לחלל שבת גם על עובר בין פחות מ-40 יום, כי גם לא יש חיות, מסביר הרב בן ציון שגם בפחות מ 40 יום מותר לדיני פיקוח נפש תופסים באישה מעוברת. ונעמוד קצת על המחלוקת הזאת. לכאורה אפשר לחלק את הדיון בפיקוח נפש או ביתר בצומות, אם נדבר ספציפית על צומות, לשני חלקים. יש את הדין של דלת צומות, שבהם יש תקנה מיוחדת שמעוברות לא יצומו. משנה ברורה תולה את זה בזה שרצו מטענים, רצו אין מטענים, ועל מעוברות לא גזרו את הגזרה הזאת. פה אפשר לדבר על גדר פורמלי, להגיד שכל אישה אחרי 3 חודשים היא פתורה מהצום כי היא מוגדרת מעוברת. אבל אם מדובר על פיקוח נפש, לכאורה השאלה לא האם האישה מוגדרת כמעוברת או לא, אלא האם היא מצטערת או לא. ויכול להיות שזו הסיבה שהרב עובדיה וגם משנה ברורה הקלו לנשים בפחות מ3 חודשים להריונם רק באם הן מצטערות. אבל אחרי 3 חודשים יכול להיות שאפילו אישה לא מצטערת, לא צריכה לצום כי היא לא בתוך התקנה. כמובן שאין פה כוונה להורות הלכה למעשה, זה רק פלפולים בדברים וכל אחד יתייעץ עם רבותיו. טוב, אם נסכם את הדברים עד כה, בעצם העלינו 3 הבנות בעקבות שבט הלוי, בדין הזה של ויהי כי מ3 חודשים, בהגדרה של האישה כמעוברת אחרי 3 חודשים, אפשרות אחת שזה ברור, אפשרות אחת שיש פה מציאות שראשה ואיברי הכבדים עליה, והמציאות הזאת משליחה לכל מיני דינים הלכתיים, יכול להיות שזו גם ההשלכה על הדין של צומות, שאחרי 3 חודשים ראשה ואיברי הכבדים עליה, ויותר קשה לאישה לצום, ואפשרות שלישית שיש פה דין של חכמים, חכמים קבעו שזה הגדרת מעוברת, ומכאן והלאה זו ההגדרה. אני רוצה אולי להציע אפשרות רביעית, והיא מתבססת על 2 דברים. קודם כל המאירי במסכת יבמות, במסכת נידה, כותב ככה: אתה אדם קודם שהוכר וברא, ותכף שפסקר יתה הוכר וברא, הרי זו מתאמה מעת לעת, שאין סילוק הדמים עד שעת הכרת העובר, שהוולד מכיר חיותו ומכביד עליה ראשה ואיבריה ודמיה מסתלקים, ומשם ואילך דיה שעתה. אומר המאירי שרק אחרי 3 חודשים האישה מוגדרת כמעוברת. אם היא ראתה דם לפני 3 החודשים, גם אם היא ידעה שהיא מעוברת, כי רגע אחרי זה הוכר וברא, עדיין הדם הזין של לא מעוברת. לדיני דיה שעתה, דינים שקשורים לדיני טהרות. בכל אופן, הטעם של המאירי פה הוא נורא מעניין. מה הסיבה ששעת הכרת העובר היא 3 חודשים? שהוולד מכיר חיותו. המושג הזה של מכיר חיותו הוא מושג נורא מעניין. שבט הלוי מסביר אותו, שניכר חיות גוף שני חי שבתוכה, וחיות נפרד זה גורם לשיעור גדול של איברי הכבדים עליה וסילוק הדמים. דהיינו, אחרי השליש הראשון של ההיריון, אחרי 3 חודשים, יש שינוי מהותי בהיריון. הוולד שבתוך הבטן הוא כבר לא סתם דבר, אלא הוא ממש עובר. ככה עולה גם מהגמרא במסכת ברכות, בדף סמך עמוד א', הגמרא שם מביאה על מה צריך להתפלל בכל שלב של הריון, וכתוב שם עד 40 יבקש רחמים שיהיה זכר, מ-40 יום ועד 3 חודשים יבקש רחמים שלא יהיה סנדל, מ-3 חודשים עד 6 יבקש רחמים שלא יהיה נפל. עד 3 חודשים הוולד הזה מוגדר כסנדל, הוא אפילו לא צורה של בנם, הוא לא בן אדם של שהוא נחשב נפל, אלא הוא סנדל, משהו, אפילו לא בן אדם. ורק אחרי 3 חודשים הוולד בעצם הופך להיות חיות של גוף שני שנמצא בתוך האישה. ברפואה זה נכון, אבל נדמה לי שיש דברים בגו. ואולי בעצם מה שהגמרא מתכוונת זה שלחלק מהעניינים הדין של מעוברת קשור לזה שהאישה נושאת בתוכה ולד. יכול להיות שזה קשור לדין של סילוק דמים, יכול להיות שזה קשור לדין של של צומות גם, שהעובדה שיש גוף שני בתוך האישה זה העובדה שבעצם מגדירה את תחילת ההיריון. ואולי שיעור 3 חודשים זה לא רק שיעור של הכרת העובר או של ידיעה או של ראשה ואיברי הכבדים האלה, אלא בעצם זה השיעור שמגדיר את האישה כנושאת ולד, מכיוון שיש בתוכה עוד תינוק ועוד ולד. הזמן קצר מלהרחיב בשאלה אם יש פה נפקמינות להבנה הזאת או אין, זו רק הבנה שאני מציע על דרך האפשר. לא ראיתי מישהו שכותב אותה בפירוש מלבד המקורות שהבאתי כאן, ואידך, כמו שאומרים, זיל גמור. שבת שלום.